היום איזשהו נקודה שקשורה לפרשת השבוע, פרשת בחוקותיי. המיוחד של פרשת בחוקותיי, שזו הפרשה האחרונה והמסכמת את כל ספר ויקרא. ומכיוון שהוא הפרשה האחרונה, אין ספק שיש לו מסר כללי על כל הפרשה כולה וגם על כל הספר כולו. הפתגם שכתוב נאות סופן בתחילתן ותחילתן בסופן, זה פתגם שמקורו מאוד מאוד קדום. זה כתוב בספר שנקרא ספר יצירה. ספר יצירה זה ספר שמיוחס או לאברהם אבינו או לאדם הראשון. זאת אומרת שבכל מקרה זה פתגם קדום מאוד, והפתגם הזה הוא פתגם שנכון כלפי כל דבר תורני, כל דבר אמיתי שיש לו התחלה ויש לו גם סוף. אז כל דבר שיש לו התחלה ויש לו סוף, אז בא הפתגם הזה ואומר שנאות סופן בתחילתן ותחילתן בסופן. כל דבר, אם מדובר על למשל, אפילו ניקח מסכת בגמרא, אז הדף הראשון של המסכת והדף האחרון של המסכת, יש ביניהם קשר מאוד מאוד חזק. ההתחלה והסוף קשורים. ככה זה בכל תחום של תורה ומצוות. אנחנו מדברים היום על פרשה שהיא מסכמת את כל הספר ויקרא. הפרשה הזו, פרשת בחוקותיי, אנחנו נראה בצורה נפלאה. א', בואו ניקח את הפרשה הזו אפילו כיחידה בפני עצמה, לא כפרשה מסכמת את הספר. ניקח את פרשת בחוקותיי כיחידה. פרשת בחוקותיי כיחידה יש לה התחלה, יש לה גם סוף. ההתחלה של הפרשה והסוף של הפרשה חייבים להיות קשורים באותו רעיון ממש. גם אם ניקח את פרשת בחוקותיי לא כפרשה בפני עצמה, ניקח אותה כחלק ממכלול של ספר שלם. מכיוון שזו הפרשה האחרונה של הספר, היא הפרשה המסכמת את כל הספר, אז חייב להיות שהסוף של הספר קשור בקשר חזק מאוד להתחלה של כל הספר. התחלת ויקרא קשור לסוף ויקרא. התחלת בחוקותיי קשור לסוף בחוקותיי. זאת אומרת, הכל יהיה אותו רעיון ממש נמצא, כי זה כלל שקיים מהיצירה. נאות תחילתן וסופן, וסופן ותחילתן. עוד נקודה יש לנו כאן בפתגם הזה. צריך לדעת שהסוף, השורה התחתונה, זה מבטא את נקודת התמצית של הכל. גם ההתחלה, גם היא מבטא את נקודת התכלית של הכל. ניקח למשל, בבניית בית. אז יש את ההתחלה, שיושב לו המהנדס, או האדם שמתכנן את הדירה, או מי שחולם על הבית שהוא רוצה. הוא יושב ברגע של ההתחלה, של החלום, בכלל מה הוא רוצה שיהיה פה. זה הרגע הכי מכריע על כל מה שיהיה פה. כי הרגע הראשוני הוא בעצם קובע מה הוא רוצה. מה שהוא יחלום ואיזה כיוון שהוא רוצה להגיע, זה בעצם מה שיהיה. זאת אומרת, הרגע הראשון כולל בתוכו את כל מה שיהיה. עד הפרט האחרון, איפה הוא יישב לנוח בצהריים, באיזה פינה ובאיזה קורסה. כרגע אין כלום והוא כבר רואה את הסוף. אחר כך יש את האמצע, שזה שלבי התוכנית על הנייר, שלבי הקמת השלד, וכולי וכולי. אחר כך יש את הסוף. ברוך השם, נותנים לו את המפתח, הנה הבית מוכן, תיכנס. אז אפשר לראות בצורה מוחשית שנאות סופן בתחילתן ותחילתן בסופן. אבל מצד אחד, נקודת ההתחלה ונקודת הסוף התחברו להם פה. אבל מה העיקר? נקודת ההתחלה או נקודת הסוף? ודאי שנקודת הסוף זה העיקר. נכון שנקודת הסוף הייתה כבר נכון, היא הייתה בנקודת ההתחלה, אבל בעצם התכלס, השורה התחתונה, זה הסוף.
זה
העיקר. שהוא יושב על הכורסה ונח, באמת זה הסוף. גם אותו דבר אנחנו נראה פה. אחרי שנבין מהי נקודת ההתחלה של הספר ומהי נקודת הסוף של הספר. אותו דבר, מהי נקודת ההתחלה של הפרשה ומהי נקודת הסוף של הפרשה. הדגש בסופו של דבר יהיה על נקודת הסוף, כי נקודת הסוף היא העיקר. וזה מסר שהתורה מלמדת אותנו בספר בחוקותיי, בספר ויקרא ובפרשת בחוקותיי. עכשיו בואו ניגש לעניין ונראה על מה מדובר, כי כל מה שדיברנו עד עכשיו זה הקדמה שהיא נכונה ורלוונטית על כל תחום וספר בתורה, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, בכל תחום ועניין. תמיד כשהרבי היה עושה בהתוועדויות סיומי מסכת והיה מדבר על הסוגיה שמופיעה בסוף של המסכת בגמרא, תמיד הוא היה מקשר את סוף המסכת לתחילת המסכת. וכשהרבי יצר סיום על כל השעס, אז הוא קישר את הסוף של השעס להתחלה של השעס. ככה בכל תחום בתורה זה ככה, ההתחלה והסוף קשורים. בואו נראה מה קורה אצלנו. ספר ויקרא, למדנו, זה היה לא מזמן, שלמדנו את ההתחלה של ספר ויקרא, את הפרשה הראשונה. ואז ציינו מה שהרמב"ן, אחד מהראשונים, אומר, שספר ויקרא יש לו שם מיוחד. בנוסף לכך שאנחנו מכנים אותו ספר ויקרא, יש לו עוד כינוי. הוא נקרא ספר הקורבנות. ככה השם של ספר ויקרא. כל אחד מחמישה חומשי תורה יש לו כינוי נלווה. בנוסף לשם הידוע, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, אז בראשית נקרא ספר הישרים, ספר הישר, הוא מדבר על הישרים, ספר שמות נקרא ספר הגאולה, מדבר על גאולת עם ישראל, ממצרים, ספר ויקרא נקרא ספר הקורבנות. ספר הקורבנות הוא נקרא כי גם ההתחלה של ספר ויקרא פותח עם דיני הקורבנות. ממש ההתחלה הזה, ויקרא השם אל משה מועל מועד, ויקרא השם אל משה וידבר השם אליו מועל מועד לומר, דבר אל בני ישראל אדם כי יקריב מכם קורבן. ואז כל הפרשה הראשונה עם כל סוגי הקורבנות, זה ההתחלה של ספר ויקרא, לכן הוא נקרא ספר הקורבנות. כשמסתכלים על הסוף והסיום של ספר ויקרא, על מה מדובר בסוף, בסוף של ספר ויקרא? מדובר גם על קורבנות. מדובר על שתי קורבנות שונים בסוף ספר ויקרא. ניקח ממש את הפסוקים האחרונים, ניקח אפילו את השמונה פסוקים האחרונים של הספר. מדובר על קורבן בכור, אך בכור אשר יבוקר להשם בבהמה לא יקדיש איש אותו, אם שור אם סלע השם הוא. זאת אומרת, כשנולד אצל אדם בעדר, נולד בכור, נולד הבכור, זאת אומרת, הראשון שיצא מהפרה או מהכבשים, מהעיזים, זה לא משנה. הבכור, יש בו קדושה. הקדושה הזו, להשם הוא.
כל בכור שנולד...
כל בכור מבהמה טהורה היא קדושה. אחר כך, מה הקורבן הנוסף שמדובר בסוף הפרשה? בהמשך, בפסוק למדבט, ממש בשלוש פסוקים האחרונים של הפרשה, וכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש להשם. מה מדובר כאן? כל אדם שיש לו עדר של בקר, אז הוא חייב לתת מעשר להשם. איך הוא נותן מעשר להשם? הוא צריך פיזית, איך הוא עושה את זה? צריך עשר, עשירית, מכל הבהמות, הוא צריך לתת להשם. איך עושים את הפעולה הזו? זה לא שאם הוא נולד לו בשנה הזו 100 ראש בקר, אז הוא פשוט לוקח 10 ונותן אותו כקורבן להשם, אלא זה תהליך מיוחד, כי אם אדם יהיה מותר לו פשוט לקחת 10 ולתת אותו להשם, אז אין, בדרך כלל היצר הרע יגיד לו, תיקח את ה-10 האלה, החלשות והשבורות, ותן אותם להשם. אז מה עושים בפועל? לוקחים את כל העדר, מכניסים אותם במכלאה אחת, ועושים פתח קטן, שמהפתח יכולים לצאת רק אחד אחד, מתחילים להוציא אותם. והוא סופר, 1, 2, 3, 4, העשירי, הוא עומד עם שוט שיש לו
צבע,
ושם עליו סימון. וככה עובר שוב, סופר, עשירי, ואז עשר שיוצאים זה לא הוא בחר, העשירי שיצא זה להשם. אלו שתי המצוות, שתי סוגי הקורבנות שמופיעים בסוף ספר ויקרא. זאת אומרת, הספר פתח עם קורבנות והספר סיים עם קורבנות. אז גם אם אנחנו מסתכלים בהסתכלות מאוד שטחית על הספר, בלי להעמיק בדברים, אנחנו רואים כבר את הקשר בין ההתחלה לסוף. מתחיל עם קורבנות, משלים עם קורבנות. אבל כמובן אי אפשר להישאר רק ברמה השטחית, מכיוון שאם נשאר ברמה השטחית, הרי באותו מידה יכל לספר לסיים עם קורבנות אחרים, וזה גם היה טוב לנו. העיקר לסיים עם קורבנות, ויש כל מיני קורבנות. איזה קורבן שהיה כתוב כאן בסוף, זה היה מסתדר, זה מתחיל עם קורבנות ומשלים עם קורבנות. אבל זה שהתורה בחרה לסיים את ספר הקורבנות, ואמרנו שהכל הולך אחרי הסיום, החיתום. זה שהתורה בחרה לסיים את ספר הקורבנות עם שתי הקורבנות הללו, בחור ומעשר, זה כי זה מבטא את הרעיון של הקורבנות. פה אנחנו נצטרך להבין מה זה בכלל קורבן, כמובן בעבודת הנפש, ומה מיוחד בקורבן בחור ובקורבן מעשר בעבודת הנפש. ואז נראה איפה ההתחלה והסוף קשורים בצורה נפלאה, ודווקא בסדר הזה קודם בחור ואחר כך מעשר. אז כתוב ככה, כשאנחנו מדברים על שתי הקורבנות הללו, בחור ומעשר, ההבדל ביניהם הוא מאוד בולט ופשוט. בחור זה דבר שאנחנו לא קובעים אותו. הקדוש ברוך הוא קובע שיוולד לך בחור, אז יש לך בחור והוא קדוש. לא נדרש ממך לעשות שום פעולה בכדי שהבחור יהיה לו קדושת בחור. שום דבר, אל תעשה כלום. נולד בחור, הוא קדוש. רק אל תקלקל. אתה נולד לך בחור, מוטל עליך עכשיו חובה להביא קורבן להשם. זה בחור. זה דבר שלא בא ממך, בלי התערבות שלך, בלי שתעשה כלום ושום דבר. זה בחור. קורבן מעשר, זה בדיוק בקצה השני. קורבן מעשר, אתה צריך לעשות משהו כדי שיהיה לך את הבהמה העשירית. אתה צריך לספור אותם אחד, שתיים, שלוש... ורק בצורה כזו, כשאתה תספור, אתה תעשה פעולה, תוציא אותם דרך הפתח הקטן, ואז אתה תסמן את הבהמה העשירית, והיא קיבלה קדושה של מעשר. ויש בהלכה באמת מה קורה אם אדם בטעות סימן את התשיעית וקרא לה עשירית, או שהוא בטעות קרא לה 11 וקרא לו עשירי. לפעמים זה מקדיש את הטעות ולפעמים לא, תלוי באיזה מצבים. זאת אומרת, זה קדושה שאתה יוצר. אתה עושה, ודאי קדושה זה משהו אלוקי, אבל אתה במעשיך הובלת מה יהיה קדוש ומה לא יהיה קדוש. זה ההבדל בין בחור לבין מעשר. וזה גם, מה?
את
הבחור צריך להביא קורבן להשם כמו את המעשר להביא קורבן להשם.
אבל אתה צריך לגדל אותו?
לא, להביא אותו.
והמעשר כן?
גם לא, מביא אותו.
אותו
מתי שעולים בסדר, יש לו הזדמנות לעלות שלוש פעמים בשנה, אבל בהזדמנות הראשונה מצווה עליו להביא אותו מיד. אם לא הביא את בהזדמנות הראשונה, יש לו שנייה, שלישית, ואחר כך הוא כבר עובר על איסור אם הוא לא הביא, אבל חובה להביא. כן, עכשיו יש כאן מה? במעשר יש עשייה, לא בבחור. הוא אבל צריך לעשות פעולה, והפעולה שלו תיצור את הקדושה. ודאי, רק אם אז הוא לא יהיה, אז הוא לא יהיה קדוש. אם אדם לא יפריש את העשירית להשם, אז הוא לא, הוא עבר על המצווה של מעשר, אבל לא הפירוש שמסתובבים לו פה בעדר 10 בהמות קדושות, רק הוא, אין אף אחד מהם קדושה אם הוא לא עשה. בבחור מקודש בעצמו. לא עשית כלום, זה לא משנה, כן עשית, לא עשית, נולד בחור, הוא קדוש. לכן גם יש הבדל מעניין בזמננו. היום בזמננו גם יש, ברוך השם, הדרים ובהמות ומכלאות וכולי. היום לא עושים את הפעולה הזו של המעשר. לא מוצאים היום. קיימים הרבה מצוות, המצווה הזו לא עושים היום. למה? כי חכמים תקנו שאם אדם היום יקדש את העשירית, אז מה הוא יעשה איתה? יהיה לו בהמה שהיא קדושה, צריכה לעלות לבית המקדש, בית המקדש עוד לא נבנה, אתה בבעיה, מה אתה עושה? אתה לא יכול לעשות עם זה כלום? נתקעת. אבל בחור, קיים בעיקרון היום גם. מה עושים בפועל היום עם הבחור זה גם בעיה? יש פתרונות אחרים שלכן, לא ניכנס לזה כרגע, משתפים בבעלות על העדר, אינו יהודי. ואז אתה מונע את מצוות הבחור. אבל בעיקרון המצווה הזו קיימת גם היום. ומה קורה אם יהודי נולד לו היום בעדר בחור שלו? הוא קדוש. ואם הוא קדוש אסור לו לעשות איתו שום פעולה. אסור לו לפדות אותו, אסור לו לעבוד איתו, אסור לו לשחוט אותו, שום דבר. מה יהיה? תן לו להסתובב במראה שעד שהוא יפצע לא יודעת שמקרה לו משהו. אסור, הוא לא שלך בכלל.
אז מה עושים?
נותנים לו לראות בערב, בעדר עד ש, כמו שאמרתי, שיפגע ויפסל.
ובתכלס עושים את זה?
היום בתכלס משתפים אינו יהודי בבעלות כדי לא להגיע למצב הזה.
אי אפשר לתת אותו בקוס תרומה?
שום דבר, כלום. אי אפשר. אי אפשר. אי אפשר לעשות אותו שום דבר. זאת אומרת שקדושת הבחור היא קדושה מלמעלה, שאינה תלויה במעשינו. קדושת המעשר היא באה מלמטה, שהיא כן תלויה במעשינו. למה סדר הדברים בתורה הוא כזה שקודם כתוב את הבחור ואחר כך כתוב את המעשר? למה התורה לא הפכה את סדר הדברים? למה בסוף פרשת וחוקותיי היא כתבה לנו קודם את הבחור ואחר כך את המעשר? כי בדרך כלל ככה זה הולך ההתקדמות התהליך. הקדוש ברוך הוא נותן לך סיוע מלמעלה, אחר כך הוא מחכה שאתה תעשה משהו מלמטה. מה שאנחנו מכירים את השפה, התערותא דלעילא, התערותא דלתתא. קודם בחור, אחר כך מעשר, זה הסדר. לכן זה בא בצורה כזו. אותו רעיון ממש למדנו בתחילת ספר ויקרא, בדיוק אותו רעיון של בחור ומעשר ממש. זה כתוב בתחילת הספר. איפה זה כתוב בתחילת הספר? ספר ויקרא פותח, והיה לנו גם על זה שיעור פעם. ספר ויקרא פותח בפסוק השני. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. שאלנו אז דיוק, למה אדם כי יקריב לשון יחיד, ותקריבו את קורבנכם לשון רבים? אין כאן התאמה בין ההתחלה לבין הסוף. נקודת ההסבר, שבחלקו הראשון של הפסוק מדובר על הקדוש ברוך הוא, ובחלקו השני של הפסוק מדובר על האדם, על עם ישראל. חלקו הראשון של הפסוק אומרים אדם, יש אדם התחתון ואנחנו, אבל יש גם אדם העליון, הקדוש ברוך הוא. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. הקדוש ברוך הוא קודם כל הוא מקרב את האדם אליו, הוא מעורר אצלך את הניצוץ האלוקי ואומר לך בוא תתקרב, אני מושך אותך אליי, תתקרב. אחר כך מה הוא רוצה? שאתה תיקח את הבהמה שלך, את הבקר ואת הצאן, את הנפש הבהמית שלך, ותקריבו את כל מלכם, נו תזוז, תעשה גם אתה משהו. זה בדיוק מתאים לבחור ומעשר. אתה קודם כל מקבל מלמעלה את הבחור, קדושה שבאה מלמעלה, שזה אדם כי יקריב מכם קורבן, ואחר כך באה קדושת המעשר, זה תקריבו את קורבנכם, אתה מלמטה תעשה משהו. זה התאמה מדויקת בין תחילת ספר ויקרא לסיומו של ספר ויקרא. פותח עם מלמטה ומלמעלה, מתחיל מלמעלה ועובר מלמטה, מסיים את הספר בדיוק באותו רעיון ממש. האמת שיש כאן עוד רמז מעניין, מתקשר למה שאנחנו לומדים בתניה, על העבודה של הבינוני, שהבינוני בעיקר שם את הדגש על השלב המעשי, למרות שאולי בנפשו פנימה הוא לא מצליח לעורר דברים נפלאים. ידוע הרי גם כן שבנפש יש לנו 10 כוחות. 10 כוחות הנפש. הכוח הראשון והעליון ביותר הוא הבחור. הראשון, כמו בחור, נולד ראשון. בחור נקרא החוכמה שבנפש. חוכמה שבנפש בתניה פרק י"ח, שנגיע אל זה בעזרת השם, יש שם עריכות ומסביר שזה החלק הזה בנפש שהוא נשאר תמיד טהור ונקי, הוא לא נפגם אף פעם, זה השורש הנשמה, זה הבחור. הקדושה של הבחור לא תלויה במעשה של האדם בכלל, זה בא מלמעלה. מה נדרש מהאדם? לקח לפחות את הכוח העשירי, העשירי יהיה קודש. מה זה הכוח העשירי? הסוף, הכוח הכי אחרון. לפחות את החלק המעשי תשמור עליו. זה הבינוני. לפחות את... לא הצלחת לעבוד על כל כוחות הנפש. חסד, גבורה, תפארת, הרגשות, לא הצלחת לפעול שום דבר. לפחות החלק העשירי יהיה קודש להשם. זה בדיוק בנפש, שתי הקורבנות הללו. קורבן הראשון שהוא הבכור, הוא מלמעלה. הוא קיים תמיד, הוא לא נפגם אף פעם. הוא לא יכול גם להיפגם. אין הבדל בין זמן שבית המקדש היה קיים לזמן הזה, הבכור תמיד קיים. המעשר, הכוח העשירי זה כבר עבודה. בזמן שבית המקדש היה קיים זה היה היום, לא תמיד זה קיים כמו שאמרנו קודם, שמעשר זה לא דבר שחכמים ממליצים לעשות היום בגלל, אבל בנפש צריך לעשות את זה, זה חלק המעשי. במעשה היום לא, לא, מעשר של בהמה אני מדבר. היה פעם היהודי בכפר חב"ד, הרב הראשון של כפר חב"ד, קראו לו הרב שניאור זלמן גרליק, הוא אמר פעם ליהודי שנכנס אליו דבר מאוד חכם. לגבי המצווה הזו של המעשר. הוא אמר לו, למה הקדוש ברוך הוא נתן את המצווה הזו בצורה שתעביר את הבהמות 1, 2, 3, 4, עשירי יהיה קודש? למה לא לקחת, כמו ששאלנו קודם, את כל העשר? אז על פי פשעת עונים, כי אם תיקח את כל העשר, אתה תבחר איזה עשר לקחת, אז לאו דווקא שתיקח את העשר המומלצים והחזקים והטובים. אבל הוא אמר, יש עוד הסבר מעניין, הסבר מאוד פסיכולוגי. כל בהמה שווה סכום לא פשוט ולא קטן, הרבה כסף. תבוא לבן אדם, תגיד לו, תיקח עשר, עשירית, ותיתן, זה לא קל, זה סכום. בא הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אחד שלך, שתיים שלך, שלוש שלך, ארבע שלך, תשע שלך, אחד לקדוש ברוך הוא, רק אחד, יותר קל. הלאה, אחד שלך, שתיים שלך. כל הזמן סופרים לו, תראה כמה יש לך, אחד תשאיר לו. ככה גם צריך להגיד לאדם בנפש. תראה שלך עשר כוחות הנפש, אתה יודע מה, אחד שלך, שתיים שלך, לפחות שמגיע לחלק העשירי, המעשי, לפחות את המעשה תיתן להשם. את העניינים התכליתיים תן להשם. זה הקורבן המעשר, שעם זה מסיים את התורה בספר ויקרא, החלק התחתון. אותו רעיון ממש, אמרנו הרי שנעוץ תחילתן בסופן, זה לא רק על כל הספר כולו, מתחילת הספר, עד סוף הספר, הלוך וחזור, אלא גם על כל פרשה ופרשה, זה גם מתאים להגיד שהתחלת הפרשה מתקשרת לסוף הפרשה. והסוף הפרשה מתקשרת להתחלת הפרשה. ניקח את פרשת בחוקותיי, שעליה אנחנו מדברים. ומה אמרנו שבפרשת בחוקותיי יש לנו הסוף שלה, כבר למדנו עליה כרגע, מצוות קורבן בכור וקורבן מעשר. בואו נראה מה קורה בתחילת הפרשה. תחילת פרשת השבוע, פרשת בחוקותיי. מה פותחת הפרשה, הפסוק הראשון? אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. מה כתוב פה בפסוק הזה? כל הרעיון שדיברנו כתוב כאן בפסוק הזה בצורה מאוד מעניינת. אם בחוקותיי תלכו. מה זה תלכו? ויצא לנו לדבר שהמיוחד שיש בנשמה לעומת אפילו מלאכים, שהמלאכים נקראים עומדים, והנשמה של יהודי נקראת מהלך. למה מהלך? כי יש לו כל הזמן התקדמות. הזכרנו זה גם בשיעור תניא אתמול. תלכו זה הכוח של היהודי ללכת, להתקדם, להשתנות, להוסיף. בכוח מה הוא מגיע לתלכו? בחוקותיי. מה זה בחוקותיי? המילה בחוקותיי, פירוש הפשוט בחוקותיי, זה מלשון החוקים שלי. החוקים. אבל בפסוק הזה, הרי שימו לב, כתוב בהמשך, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו. מה זה מצוותיי? מצוותיי זה שם כללי לכל המצוות. בלי להבדיל בסוגים של מצוות. כל המצוות יש להם כותרת אחת כללית, מצוות. במצוות יש פרטים, יש חוקים, יש עידות, יש משפטים, אבל הכל נקרא מצוות. אם כבר כתוב מצוותיי, זאת אומרת שזה כולל את כל המצוות, אז מה זה בחוקותיי? סוג מסוים. אז בחוקותיי, ורשי שואל את השאלה הזו, רשי הראשון על הפרשה, הוא שואל, יכול זה קיום המצוות? לא יכול להיות שזה קיום המצוות, אומר רשי. למה? כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור. רשי שואל את השאלה הזו. רשי אומר, כשאומרים בחוקותיי, זה לא יכול להיות שהתורה מתכוונת פה למצוות, כי מצוות כבר נכללים במשפט הבא, במצוותיי. אז לכם חייבים להגיד שבחוקותיי זה משהו אחר. מה זה בחוקותיי? לשון רש"י זה, מה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו, מה יהיה הפירוש אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. מה זה נקרא עמלים בתורה? אפשר ללמוד תורה ואפשר להיות עמל בתורה. מה ההבדל בין ללמוד תורה ולהיות עמל בתורה? ולמה עמל בתורה נקרא בחוקותיי? בחוקותיי זה מלשון חקיקה. מה ההבדל בין אותיות הכתובות לאותיות חקוקות? כשאתה לוקח ספר תורה אפילו וכותב את האותיות של התורה על הקלף, זה אותיות הכתיבה. כרגע זה כתוב, אבל אם אתה רוצה, אתה יכול גם למחוק. זה מחיק. יש מצווה בתורה, אצל אישה סוטה, שכותבים, צריך למחוק. אותיות הכתב אפשר למחוק. אם אפשר למחוק, פירושו של דבר שאפילו שעוד לא מחקת, אז זה לא התעצם באופן פנימי ומוחלט עם הקלף. עובדה שהוא יכול להתבטל ולהימחק. אבל אם אתה חוקק אותיות על האבן, האות א' שחקוקה באבן, היא חלק מהאבן. אתה יכול לשבור את האבן, אז לא יהיה לך אות א', אז גם לא יהיה לך אבן. אבל אין לך אפשרות לבטל את האות, זה חלק אינטגרלי מהאבן, זה חלק מהאות, זה חלק מהאבן, זה חקוק. אם כתוב בתורה, אם בחוקותיי תלכו, שזה יהיה חקוק אצלך. שתהיו עמלים בתורה. אם אדם לומד תורה ככה בכיף, כי זה נחמד ונעים, אז זה כמו אותיות הכתיבה. אם אתה עמל בדבר, פירושו שזה נהיה חלק ממך, אתה לא מסוגל בלי זה, וזה לא בלעדיך, זה חקוק בך. זאת אומרת, חקיקה, מתי הדבר חקוק אצלך? כשאתה נוגע בנקודת הנפש הכי פנימית, שם אתה רואה שאתה והתורה זה דבר אחד. בחלקים החיצוניים של הנפש, אתה יכול להרגיש, טוב, התורה זה מעניין, אבל לא בשבילי היום, לא בשבילי עכשיו, אחר כך. אם מתגלה אצלך נקודת הנפש הפנימית, שמה אתה מרגיש שאתה והתורה זה דבר אחד, זה אף פעם לא היה מנותק, וזה לעולם גם לא יכול להתנתק, זה נקרא חקיקה. איפה נמצאת החקיקה? בעומק הנפש, בנקודת הבחור שבנפש, בחוכמה שבנפש, בשורש של הנפש, אז זה חקוק אצלך. אבל איך אפשר את הדבר החקוק הזה להוריד את זה? יש לכל יהודי את החקיקה הזו, אבל החקיקה הזו יכולה להתמסמס, היא יכולה להיות לא בר קיום, לא יהיה לה בשר, היא לא תתפס בכלום. איך אפשר לשמר את החקיקה הזו, שהיא לא תברח לנו? איך אפשר לשמר? ואת מצוותיי תשמרו. אתה רוצה לשמר את זה? תוריד את זה למעשה. תקיים את מה שצריך במעשה, תשמר את נקודת הנפש שלך, זה כמו הכלי שמשמר את האור. זה בדיוק מתאים לרעיון של בחור ומעשר, נקודת ההתחלה ונקודה העשירית.
לכם, אני קראתי שכתוב בספר של הרבי, שכתוב שהמילה אם זה לא כתוב כמו תנאי, זה לא פירוט תנאי, אלא שהוא מבטיח, אם, אז זה משהו אחר.
כאשר, נכון, זה דבר ודאי. נקודה ודאית. אז אם כך יוצא שגם בפרשת בחוקותיי נקודתי, לא ניקח את זה כחלק מהספר. ניקח רק את הפרשה הזו, אתה רואה שנקודת ההתחלה של הפרשה, נקודת הסוף של הפרשה, זה ביוק אותו רעיון ממש, אותו נקודה. אותו רעיון מדובר בפרשה מתחילתה והצופה, ואותו רעיון מדובר בכל הספר כולו מתחילתו והצופו. כי זה הרעיון של כל התורה, הנאות תחילתן וסופן וסופן מתחילתן. עכשיו נזכר מה שאמרנו בתחילה, נקודה חשובה נוספת. שמכל הנקודות, אבל מה התכלית, מה העיקר? אנחנו רואים דבר מעניין. שתחילת ויקרא עם מה הוא מתחיל? עם מה שהקדוש ברוך הוא עושה. אדם כי יקריב. התחלת בחוקותיי מה מתחיל? עם האם בחוקותיי, עם נקודת ה... אבל עם מה מסיימים? לא עם בחור. מסיימים עם קורבן מעשר. לא הפכנו... הרי לכאורה, אפשר לשאול שאלה.
גם הפסוק פה הראשון.
מתחילים בחוקותיי. אבל מתחיל עם האחד. לכאורה הם יכולים לשאול שאלה. לכאורה היה יותר מתאים שספר ויקרא יסיים עם קורבן בחור. אם ספר ויקרא היה מסיים עם קורבן בחור, אז הקשר בין ההתחלה לספר היה לכאורה הרבה יותר מושלם. היה מסיים עם נקודת בחור, והיה מתחיל עם נקודת האדם כי יקריב. היה מסיים עם נקודת בחור, והיה מתחיל עם בחוקותיי. אז לכאורה הסיום וההתחלה היה ממש באותו נקודה. למה זה קורה באופן כזה שנקודת הסוף זה דווקא במעשר, ונקודת ההתחלה זה בעניין שבחוקותה, לכאורה זה סוף סוף, אפשר לשאול, זה לא מתאים. אז התשובה היא שהכל הולך אחר החיתום, זה כמו שנשאל, כמו שדיברנו בהתחלה, התוכנית של הבית והבית בפועל. נכון שכל הבית בפועל היה תמון בתוכנית הראשונית, אבל בסופו של דבר מה התכלית והעיקר זה הבית בפועל. העיקר והתכלית זה שיהודי יעשה את הדברים בפועל ממש, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא לא רוצה שתישאר רק ברמה של הבחור, תתרפק על הקדושה שבאה מלמעלה, תישאר רק בעוצמה שמאירים עליך מלמעלה, תגיע לקורבן מעשר, העשירי יהיה קודש. התכלית, הקדושה נמצאת בעשירי, המעשה הוא העיקר, הכל הולך אחר החיתום. זה בעצם הנקודה המרכזית, אם כך שכל ספר ויקרא, כל ספר ויקרא זה ספר הקורבנות, ספר הקורבנות, ההתקרבות לקדוש ברוך הוא. איפה אתה מתקרב באמת לקדוש ברוך הוא? כשאתה מקיים את המצוות במעשה. כשאתה... מה?
אנחנו עשירים.
עם ישראל.
כי אנחנו הקורבן, אנחנו מקיימים את
עצמנו. בדיוק. המעשה שלנו, בדיוק. ההתקרבות שלנו. הנחת התפילין היומיומית והציצית והמזוזה וכל מצווה והצדקה, כל מצווה שיהודי מקיים בפועל ממש, זה בעצם העיקר והתכלית של כל סדר ההשתלשלות. בלשון הידוע זה נקרא נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. התאווה שלו והדירה שלו זה כאן למטה. הוא לא רוצה את עולם האצילות, למרות שיש את עולם האצילות, אבל הוא לא התכלית. עולם האצילות כתוב לשון בתניה, זה ירידה, זה ירידה מבחינת הקדוש ברוך הוא. ביחס לעוצמה האלוקית שנמצאת למעלה, האצילות זה ירידה, זה דרגה נמוכה. אבל ביחס, איפה נמצא התכלית שלו? בתחתונים, זה לא ירידה. פה נמצא הרצון שלו. לקיים מצוות כבר אי אפשר בעולם האצילות. לקיים מצוות אפשר פה למטה. אז איפה נמצא הרצון של הקדוש ברוך הוא האמיתי? הוא נמצא דווקא פה למטה בעולם הזה הגשמי, וזה בעצם התכלית, השורה התחתונה של כל ספר ויקרא, להגיע לקיים מצוות מעשיות. יש הרבה פעמים שאדם אוהב יותר לרוץ לרגשות ולהתרפק על דברים ככה מעוררים, וזה נחמד וטוב, אבל לא לשכוח שהתכלית של הכל זה להיות יהודי שמקיים את השולחן ערוך, קלה כבחמורה, מדייק על כל פרט, מעדר במצוות. כל הפרטים המעשיים, לכאורה קטנים, זה קטן, זה עשירי, זה הסוף. זה נראה הרבה יותר אפסי לעומת נקודת החוכמה, נקודת ההתחלה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה את הדברים הקטנים האלה. פה הוא נמצא ופה אפשר למצוא אותו. וזה מה שנאמר, בתניה כתוב על הלשון שלו, שכתוב, הנביא אומר, אוי, כל צמא לכול המים. אז בתניה הוא שואל שאלה, למדנו את זה לא מזמן. שואל שאלה, מה החוכמה הגדולה של הנביא? מה הוא גילה לנו את אמריקה, כמו שאומרים? כל צמא לכול המים. נו, ומה היינו חושבים שמי שצמא לא ילך למים? מה? ואם הוא לא היה אומר לנו, מה החידוש הגדול בדבר? אז בדמור הזקן בתניה אומר, חידוש נפלא הוא אמר. מה החידוש? אתה צמא לאלוקות, צמא לקדוש ברוך הוא. תלך למים, לך לתורה. בתורה תמצא אותו. אתה לא תמצא אותו באף מקום אחר. אל תחשוב שתמצא אותו באיזה מדיטציה כזו, באיזה רגש כזה. לכו למים, במים הוא נמצא. אין מים אלא תורה. זה הנקודה. הנקודה היא התורה והמצוות, ואת מצוותיי תשמרו, זה משמר את העוצמה שקיימת בחוקה, בחקיקה, וזה הנאות תחילתם וסופן שיש לנו בספר היום. בתמציתיות כל הרעיון.
מתמטית וגם לא אותה. אין סתירה.